אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב. מעסיקים אותנו עם עורכת הדין נעמה שבתאי בחר.
שלום ותודה לכל מי שהצטרף אלינו גם הפעם. לאחרונה שמעתי על מספר נשים שחוו קשיים במקום העבודה סביב הגיען לגיל המעבר. ובעקבות בדיקות רפואיות התברר שאכן יש השפעות שפוגעות בתפקודן במקום העבודה. מאחר שהנושא הזה חדש לי, זה אולי טיפה מסגיר את גילי, אבל אני שומעת שהוא הולך וצובר תאוצה בשוק העבודה, הזמנתי לכאן היום את דוקטור גדעון קופרניק, רופא נשים בכיר, מנהל לשעבר של מרפאת גיל המעבר בבית החולים קפלן, וסגן יו"ר העמותה הישראלית לגיל המעבר. שלום דוקטור קופרניק.
שלום רב.
מתי זה גיל המעבר? אתה יכול לתת לי מספר?
לא. אין מספר. גיל המעבר זה תוצאה של הזדקנות השחלה והפסקת הפרשת ההורמונים בהדרגה, וזה יכול לקרות בכל גיל. הגיל הממוצע
כן.
הוא 51 בארץ, אבל ההתחלה של התקופה של גיל המעבר, זאת אומרת, עד שהמחזור הזה מפסיק לגמרי, זה לוקח, כי יכול לקחת כ-7 עד 10 שנים של שינויים. זאת אומרת, גיל המעבר מתחיל בתקופה הפרימנופאוזלית, שזה התחלת סימפטומים, התחלת מחזורים לא סדירים, עד אשר מגיע המחזור, שאחריו 12 חודשים אין מחזור. זה המנופאוזה. זה התחלת גיל המעבר.
אבל בוא נאמר, עד גיל 40 אין מה לחשוש.
עד גיל 40, אחוז אחד מהאוכלוסייה...
בוא ניתן תקווה, כן. בוא ניתן משהו.
התקווה היא שמה שקורה בגיל המעבר.
תכף נדבר על התקווה של גיל המעבר, אבל עד שהגענו לשם,
אחוז
עד
אחד,
גיל 40 אנחנו בטוב.
כמעט, כי אחוז אחד ואפילו יותר,
כן.
יש להם גיל מעבר לפני גיל 40, שלא לדבר על הקבוצה העצובה של נשאיות הגן הרשע הזה, ששם קורטים להם, שעושים להם גיל מעבר בצורה מלאכותית.
לא, אבל אני
שזה יכול להיות בגיל יותר צעיר מ-40.
אבל נלך על דרך הטבע ועל
דרך
הכלל.
דרך הטבע, אחוז אחד מתחת לגיל 40.
אוקיי, אז הנה, כבר יש לנו מאזינות שכרגע נושמות לרווחה. זה
אני
כבר
מקווה.
טוב, כבר טוב. עכשיו לטובת אלה שבכל זאת הגיעו לגיל, אתה יכול שנייה לתת לנו קצת הסבר על תסמינים פיזיים של גיל המעבר? איך זה נראה חוץ מזה שהמחזור הולך ומתדרדר בתדירות שלו?
היופי במה שקורה בגיל המעבר הוא שכל מיני תסמינים שלא חלמו שהם קיימים, מופיעים. פעם חשבנו זה רק גלי חום, הפרעות שינה, דפיקות לב, דברים כאלה. היום אנחנו יודעים שמגוון עצום של תסמינים, כל מה שלא היה קודם ופתאום מופיע, יכול להיות קשור לגיל מעבר.
אבל חיברת את זה למילה יופי. אז איפה היופי בדבר?
היופי הוא שאת רואה איך הגוף עובר אדפטציה למצב החדש. וזה יכול להיות בכל שטח. זה יכול להיות למשל... פחד בנהיגה פתאום מופיע, או פתאום קצת דיכאון ודכדוך, או פתאום קצת כאבים בכל מיני מקומות שלא ידעת שהם קיימים, מיגרנות, כאבים בשרירים, או בעיקר, הייתי אומר, העבר שהוא הכי סובל זה המוח, כי יש ירידה, קצת טיפה ירידה קוגניטיבית, טיפה שינויים במצבי הרוח, טיפה שינויים בהתנהגות, הייתי אומר, הסימפטומים מתחלקים לגופנים, לפסיכולוגים, סימפטומים בעבודה, שאפשר מאוד להגדיר את זה כאן, לצורך העניין הזה אנחנו פה, סימפטומים בתפקוד מיני, ואפילו סימפטומים בתפקוד סוציאלי, זאת אומרת, קשר עם חברים, קשר עם משפחה, קשר עם בעל וכן הלאה. כל הדברים האלה יכולים להשתנות. למה? כי להורמונים האלה, אסטרוגן, פרוגסטרון וטסטוסטרון, יש תפקיד חשוב בתפקוד כמעט כל עבר בגוף, ולכן כשיש ירידה בהם, כל עבר מגיב.
הבנתי. עכשיו, זו תופעה גילנית שהיא ייחודית רק לנשים?
ובכן, שאלה מצוינת. אין כמעט מודל חיה. אין חיה. הרי בעצם אנחנו מסתכלים על זה, זה ההזדקנות של הגוף יותר איטית מההזדקנות של מערכת הרבייה. מערכת הרבייה מזדקנת, ואנחנו נשארים לחיות עוד חצי החיים קדימה.
נכון.
אין כמעט בעלי חיים כאלה. לא פילים ולא קופים ולא צבים ולא כולם. כולם מתים עם השחלות שלהם. בעלי החיים היחידים שהצלחנו לשים יד עליהם, שהצלחנו להבין את זה, אלה לוויתנים, מספר סוגים של לוויתנים, אבל הלוויתן הידוע, קילר וייל, נחקר, ואם שמים למשל ביוטיוב את השם Killer Whale, מקבלים סרטון שכתוב Understanding Menopause. למה? כי הלוויתניות, או בכלל לוויתני הקילר, חיים בלהקות, ולכל אחד יש תפקיד. ולמנופאוזליות, נאמר ככה, לנקבות שכבר לא מתרבות, יש תפקיד. ואם הם אינם, או אם יש חוסר בספטות, מה שנקרא, תוחלת החיים של הלהקה נפגעת. זאת אומרת שיש תפקיד ביולוגי, פיזיולוגי, לפוסט-מנופאוזליות הלוויתניות, ומזה אפשר להשליך או להבין מה קורה אצל נשים. כי בעצם החברה שלנו מורכבת היום, הנשים שמובילות אותה, זה נשים במנופאוזה. זה נשים בגיל הזה, 45-55, הן בעצם מנהלות את החברה, מובילות את החברה, הן בעצם הנשים המשפעיות, ואז קורה להם הנושא של
גבר לא יסבול מהתופעות הללו של גיל המעבר.
תראי, גבר זה שאלה מאוד טובה. אנחנו אוהבים תמיד מכנסים לדבר על גבר, אבל זה תחושה פתטית של גברים שרוצים קצת סימפתיה. גבר יש לו ירידה, יש לו הזדקנות איטית.
כן.
כל אחד בקצב שלו. אפשר גם לעצור את ההזדקנות הזאת.
אבל זה לא ברמת התופעה שקיבלה כותרת גיל המעבר.
אין לו מעבר. הוא בדעיכה בלתי פוסקת.
הבנתי.
למשל, גבר בגיל 70, רמת הטסטוסטרון שלו היא 20% ממה שהיה לו בגיל 20.
הבנתי.
אבל זה משפיע.
אין איזה קו גבול עבר. הוא פשוט הולך ודועך עם השנים. הבנתי. עכשיו, זה תופעות שכל אישה בגיל המעבר תחווה אותן, או שיש כאלה שהתענוג הזה פוסח עליהן?
מכיוון שהמגוון הוא כה גדול,
כן.
אפשר להגיד, אני חושב שאצל כל אחת יש איזה שינוי, כי יש גם שינוי הורמונלי מאוד דרמטי. בתקופה של הפוריות, אסטרוגן, הורמון האסטרוגן הוא הורמון המוביל, בתקופה של המנופאוז, הטסטוסטרון הוא הורמון המוביל אצל האישה, ולכן יש איזה שינוי. אבל המחקרים אומרים 80% סובלות, 30% סבל בדרגה של הפרעה תפקודית. עכשיו, מה זה סובלות? כל אחד זה אחרת. למה כל אחד זה אחרת? נורא מעניין. כי כל אחת עוברת את האדפטציה של התריסת למצב החדש.
כן.
עם האישיות הגוף שלה.
הגוף מתאים את
עצמו. הגוף מתאים את עצמו. אחת באה מתרבות כזאת, ממנטליות כזאת, מאופי כזה. כל אחד מתאים את עצמו אחרת. לא כולם יש גלי חום, למשל יפניות. כן. אין לה בכלל גלי חום. אין ביפנית מילה לגלי חום.
למה זה קשור ליפניות? זה לא קשור למזג האוויר ביפן?
לא, אף אחד לא יודע למה זה קשור, אבל ביפן, הסימפטום השכיח הוא דווקא כאבים בכתפיים ובשכמות.
מעניין.
במקומות אחרים, הסימפטום השכיח הוא דיכאון, דכדוך, ירידת תפקוד קוגניטיבי.
בישראל?
בישראל עשינו כמה סקרים, גלי חום זה אחד מהראשונים, אבל זה נכון, הפרעות שינה, שינויים במצב רוח, זה הדברים הקריטיים, ושינויים בתפקוד המנטלי, זאת אומרת, זיכרון, ריכוז, קריאה, לקיחת החלטות, ביטחון עצמי, כל הדברים האלה משתנים.
מה שמחבר אותי למקום העבודה.
מקום העבודה.
איך בעצם התופעות הללו, אני יכולה לעשות את הקישור בין מה שאמרת למה שאני שואלת, אבל אני הייתי רוצה לשמוע את זה ממך, איך התופעות הללו משפיעות בעצם על התפקוד של נשים במקום העבודה שלהן? וכמו שאתה אומר, זה נשים שהן בסי תפארתן בקריירה המקצועית שלהם.
זה בדיוק מה שאת אומרת. זה פוגש נשים בדיוק בתקופה שהן בסי. רוב הנשים שנמצאות בקורות עבודה, גיל 45-55, הן בסי. בסי הן גם צריכות להיות תפקוד מקסימלי, גם מצפים מהם לתפקוד מקסימלי, גם מצפים מהם לגדל את הדור הבא, ללמד, להנחיל. והנשים האלה בדיוק בגיל הזה נתקלות פתאום בעוד בעיות. אנחנו קוראים לזה המודל הביו-סוציו-סייקו, זאת אומרת, המודל הביולוגי, הפסיכולוגי והסוציולוגי. כל הדברים האלה קורים אצל אנשים בגיל הזה. למשל, הילדים עכשיו בצבא, למשל, ההורים קצת זקנים, למשל, תדמית גוף, למשל, הפרידה מהפוריות שהיא דרמה שקשה, ויחד עם זה מופיעים הסימפטום, על זה מתלבשים הסימפטומים של גיל המעבר.
אבל איך זה פוגש את התפקוד שלי במקום העבודה? איפה זה יבוא לידי ביטוי? ביום יום?
הפרעות שינה, ירידה תפקודית במחשבה, כאבים, חוסר סבלנות.
בוא נבין.
כל הדברים האלה שקורים,
כן.
מפריעים לך במקום
העבודה. למשל, חוסר סבלנות, אם אני שנייה לוקחת את מה שאמרת, אתה אומר שסיטואציה, נגיד, שקשורה לניהול של עובדים, אם בעבר הייתה לי כמנהלת יותר סבלנות כלפיה, היום את אותה סיטואציה הייתי מגיבה אליה אחרת?
בדיוק. לא רק זה. המצבים היום, ויש היום המון מחקרים בארץ, הנושא הזה קצת מוזנח משום מה, אבל בארצות כמו אנגליה, גרמניה, אפילו ארצות הברית, היום יש כבר מנופאוז פרנדלי, קוראים לזה.
כלומר?
מקומות עבודה מנופאוז פרנדלי, שמבינים שנשים בגיל הזה, תארי לך שופטת, שיושבת בבית המשפט, והיא עצבנית, והיא דיכונית, והיא לא זוכרת כל כך טוב, ואתמול בלילה היא כעסה על כולם, ואין לה סבלנות לראות, היא צריכה לשבת להחליט על גורלות של אנשים. או ניקח מקרה אחר, מורה בבית ספר, או כל תפקיד, עורך דין, שצריכה לאסוף את המקסימום שלה, ופתאום הזיכרון לא זיכרון, ופתאום אין לה סבלנות לאנשים. ונחקרו הדברים האלה. זאת אומרת, נחקרו, ויש מחקר מדהים, שאני מצטט אותו תמיד, שהוא נעשה לפני שנתיים סך הכל, על 1200 רופאות בריטיות, ששאלו אותם, תגידו, איך ישפיע לכם גיל המעבר, בגיל 45-55? 35% הם אמרו, אנחנו רוצות לעזוב או להוריד משרה או להחליף.
וואו.
ואני יכול לספר לך שמהניסיון בקליניקה, כשאתה שואל את האנמנזה, תגידי, אז איך את מרגישה ומה קורה לך, ואתה שואל, איך בעבודה... אחוז גבוה מספרים, אני עכשיו או שוקלת לפרוש, או רוצה להוריד, או אין לי סבלנות ואין לי ברירה, או אני עושה יותר טעויות, או אין לי קשר טוב עם האנשים.
דווקא זה כאילו הפוך ממה שהיינו מצפים. זאת אומרת, היינו מצפים שאחרי שמסתיים העשור הרביעי בחייה של אישה, שבדרך כלל מוקדש להקמת משפחה במדינת ישראל וגידול הילדים, וככה לאט לאט אתה משתחרר מכל ה... נקרא לזה הנטל הלוגיסטי, יש לך פתאום יותר זמן לעצמך, את יותר יכולה לקדם את הקריירה שלך. אתה אומר, דווקא אז מגיעות תופעות אחרות מבחוץ שלא מאפשרות לך לעשות את זה.
שלא מאפשרות לך. והעצוב בזה, שיש לזה טיפול. זאת אומרת, אפשר להתגונן בפני זה, אפשר לתת טיפול ולהימנע מכל הדברים האלה, ולתת לכל מה, למה שאת אומרת עכשיו, לתקופה המאוד מאוד מאוד פוריה של האישה, התקופה שהיא בשיא היכולת שלה ובשיא התפקוד שלה, לתת לזה להתבטא.
אתה היית מגדיר את זה כמוגבלות?
תראה, אני נזהר מהמילה הזאת, כי בעצם זו תופעה טבעית. אבל אם את מסתכלת על זה כעורך הדין או כבית משפט, ואנחנו בקשר עם עורכי דין שמתעסקים בזה, יש פה סוג שדומה למה שקורה בהיריון. גם הריון הוא מצב נורמלי, אבל יש שם מצבים של מוגבלות. אישה בהיריון לא מסוגלת לעשות מה שהיא עשתה קודם. אותו דבר גם פה. עכשיו, צריך להיזהר מהמילה הזאת. אין פה מוגבלות, יש פה מצב פיזיולוגי, ביולוגי, טבעי, עובר על כולם, אצל כל אחד אחרת. מספיק שנהיה מודעים לזה.
אז אתה יודע מה זה, אז זה מעלה לי שאלה אחרת. אז מה בעצם שונה גיל המעבר, או התופעות הללו שנלוות לגיל המעבר, לאותם ימים בחודש, שהאישה מקבלת את המחזור, וגם שם היא קצת עצבנית, וקצת עייפה, ואין לה סבלנות, ומה שנקרא PMS. מה זה שונה?
שאלה פנטסטית. למה זה שאלה פנטסטית?
אתה אומר לי את זה על כל שאלה, אבל.
לא, זו שאלה הכי פנטסטית מכולם.
אוקיי.
למה? כי יש כמה תקופות בחיי האישה, שיש שם מהפכים. זה הכל מהפכות הורמונליות, ובאמת לא נותנים על זה את הדעת מספיק, מכיוון שזה טבעי. טבעי, תעזוב אותי עכשיו 3 ימים, אני הולך לקבל מחזור. והיום המחקרים כבר מדברים על menstruation, menopause, במילה אחת. זאת אומרת, בדיוק מה שקורה בגיל מעבר, דרך אגב, סימפטומים שקורים בגיל המעבר, הם די תלויים במה שהיה לך כ-PMS. נשים עם PMS של דיכאון, חרדה וסימפטומים כאלה, זה מתגבר, זה עובר enhancement, הגברה במנופאוז. ובדיוק זה נכון, יש השינויים ההורמונליים מתעתעים באישה במשך כל תקופת חייה. אני לא יודעת, יודעת, אבל למשל, כירורג מוח שלא תלך לנתח ביום 1-5, אלא תלך לנתח ביום 12-14 של המחזור. למה? כי הפעילות המוטורית העדינה שונה בהחלט בשתי התקופות האלה. ולכן המנופאוז זה מצג מתיחה של ה-PMS לאורך כל התקופה.
אז יש לנו את גיל ההתבגרות, ויש לנו אחר כך את העשור שאנחנו מתמודדות עם פוריות, בין אם זה כרוך בטיפולים, בין אם לא, ואז יש הריונות. ואז יש חופשת לידה, ואחרי חופשת לידה אולי גם דיכאון לאחר לידה בחלק מהמקרים, נכון?
נכון.
ואז גם יש את תופעות גיל המעבר, ואני חייבת לומר שכאישה לא נוח לי עם זה. לא נוח לי עם זה, כי אתה בעצם בא ואומר, חלילה לא באשמתך, כן, אני לא, אין איזושהי טרוניה אישית, אבל אתה חלילה בא ואומר שאישה, לאורך כל הדרך, כל שנות עבודתה, צריך להתחשב בה, כי כל הזמן יש לה משהו. פעם יש לה פוריות, פעם יש לה מחזור, פעם יש לה הריון, ופעם יש לה גיל המעבר. כל הזמן תתחשבו בה. זה קצת... מה זה אומר עלינו?
נפלא מה שאת אומרת.
איך עובד... אתה שומע את זה וחושב שזה נפלא?
אז אני אגיד לך, נפלא קודם כל, כי מספיק היום מהמחקרים שאנחנו יודעים, מספיק הידע, מספיק שאת יודעת שדברים כאלה קורים, מספיק שאת מודעת למה יכול להיות, אז את יודעת להתייחס לזה, וגם איכשהו להתייחס לזה בצורה טיפולית, אבל תחשבי על זה, שאישה עם כל הטלטלות האלה, היא בעצם חיה את החיים שלה, כי היא עוברת אדפטציה. אצל האישה, המילה הקריטית היא אדפטציה. איך את מתאימה את עצמך למצב החדש? גברים אין להם את זה. ולכן גברים הרבה פחות מסוגלים להתמודד עם מצבי לחץ. כי נשים רגילות לזה. היא בדרמה. הרוק שלך שונה במשך כל יום במחזור. מבנה הרוק. המחשבות שלך, התפקוד המוטורי, את לא תלכי לדייט לעולם ביום 24, 5, 6, 7, 8. לא, כי את בלתי נסבלת בתקופה הזאת. עכשיו עוברים אדפטציה לזה. אבל אם אנחנו מבינים את זה, אם אנחנו מבינים ויודעים איך להתייחס לזה, ואומרים זה קורה, בוא נתייחס לזה, בוא נתייחס אנשים בגיל הזה בהבנה, כי אנחנו יודעים שדברים כאלה קורים. אנחנו הגברים לא מבינים, ולכן רוב המחקרים שהיו פעם על גברים התעלמו מהדברים האלה. למה אני כל כך נדבקתי לנושא העבודה? מכיוון שבעבודה יש לך את הפרמטר המדויק יותר למה עובר על האישה. היא פתאום מרגישה שהיא לא היא רוצה להתפטר. 30% רוצות להתפטר מעבודה, או להוריד משרה, או לשנות. זאת אומרת, פה אנחנו ממש רואים בעיה חברתית, חוקתית הייתי אומר אפילו, סוציאלית, כמובן נפשית עמוקה, כי להתפטר מעבודה זה לא... ודרך אגב, להתפטר מעבודה, בדרך כלל, ופה צריך להיזהר ממה שאני אומר עכשיו, זה הולך במקביל לדרמות בבית, אולי פירוד או גירושים או דברים כאלה, שזה הולך במקביל, כי כל השינויים האלה, האדפטציה שאת עוברת לשינויים, היא לפעמים אדפטציה שהיא לא מוצלחת. ותמיכה, שנייה עוד מילה, ותמיכה חיצונית. ותמיכה של ההבנה של המערכת הייתה עוזרת לזה מאוד.
אז בדיוק, אני רוצה לדבר על ההבנה של המערכת ולקחת את זה רגע לנקודת המבט של המעסיקים, בסדר? אני עורכת דין שמלווה ומייצגת מעסיקים בשוק העבודה, זה מה שאני עושה. ואני שואלת את עצמי, האם בעצם אנחנו צריכים עכשיו לצפות ממעסיקים לדעת את הדבר הזה ולהתנהג בהתאם, להתכוונן בהתאם, לעשות כל מיני פעולות?
אני יותר קיצוני. אחרי מה שאמרתי לך, אני חושב שאתם המעסיקים, או את שמייצגת את המעסיקים, לטובתכם, כדי לא להפסיד את הכוח עבודה הכי טוב, כדי לא לבזבז את אלה שלא יכולות ללמד את הדור הבא, כדי חובתכם, כדי לתרום לרווחת המועסקים שלכם, הוא לדעת את זה, ולדעת שזה קיים. תנסי קצת אנלוגיה להיריון, אז תראי כמה זה קל להבין. היריון המעסיקים צריכים לתמוך באישה. התמיכה משנה המון. התמיכה לא צריכה להיות בדברים גדולים. רק ההבנה. רק שאישה במקום העבודה יודעת שיש לה למי לפנות. היא יודעת שהבוס שלה, אם היא תגיד לה משהו, היא לא צריכה לפחד במוצג מנופאוז ולפחד להגיד לו את זה. אלא יכולה לשתף אותו בזה. והבוס יכול להבין שכדי לי, ויש מלא מחקרים האלה שזה עובד, שכדי למנוע פרישה ולמנוע טעויות, למנוע שאנשים מתפקדות עושות טעויות, כדי למנוע את המסקנות, הייתי אומר, את התוצאות של השפעת המנופאוז על העבודה, שיפעל. ואם הוא פועל...
מה זה יפעל?
יפעל. יש היום מלא פרוטוקולים. הממשלה הבריטית, למשל, הכריזה על הפרלמנט שלה כמנופאוז פרנדלי פרלמנט. מה זה אומר? משקיעים כספים כדי ליצור פוליסי, כדי ליצור מדיניות של מפעלים, ונותנים דוגמה. אנחנו בארץ עשינו זה כבר במפעל אחד, עשינו זה בסודה סטרים, ובאמת ההנהלה של הסודה סטרים באה, שמעו קצת על הנושא, והתאימו את עצמם. נותנים יום מנוחה, נותנים גישה למישהו שמבין, נותנים גישה מהירה, הייתי אומר, ויעילה לאיזושהי אינסטנציה רפואית שיכולה לעזור. תומכים איכשהו, משנים סוג מיקום בעבודה, משנים ביגוד, העיקר שאתה מראה שבאמת יש לך אמפתיה לאישה בתקופה הזאת, והמסר הוא, מקום עבודה ירוויח עם זה. אתה תרוויח. אתה לא, אתה תחסוך לך הוצאות מיותרות של אובדן כוח עבודה הכי טוב שיש לך.
וגיוס מחדש של עובדים ותחלופה.
אין מי שילמד את העובדים החדשים.
וידע ארגוני וכו' וכו'.
כן. שלא לדבר על העניינים החוקתיים, על פנסיה ואחר כך כל מיני ביטוחים וכל מיני דברים שהאנגלים כבר מתעסקים בזה. אנחנו עוד רחוקים, רחוקים.
הבנתי. אם אני רגע חוזרת לפרקטיקה, ונניח שעכשיו מאזינות לנו נשים שהן כבר מתחברות לתיאורים שאתה מביא לכאן, והן באמת רוצות לעזור לעצמן, מלבד זה שהן מבינות את מה שעובר עליהן. יש משהו פרקטי שהן יכולות לעשות? יש טיפול רפואי או אחר שיכול לסייע בהתמודדות?
אז ככה, כמובן שיש המון סוגים של התייחסויות, נקרא לזה. אחד, התייחסות פסיכולוגית, ללכת ולשוחח ולשפוך את הלב. והשנייה, לקחת כל מיני שינויים בהרגלי חיים שעוזרים מאוד, כמו למשל חובה, ואני אומר את זה חובה בכל הזדמנות, חובה פעילות גופנית מסודרת, זה יקבע את האייג'ינג, זה יקבע את ההזדקנות שלך, פחות 3-4 שעות בשבוע פעילות גופנית, להתאים תזונה וכן הלאה. אבל יש גם טיפולים תרופתיים במצבים שנשים סובלות. יש לנו היום טיפול שנקרא טיפול הורמונלי חליפי. הטיפול הזה היום חטף מכה איומה ב-2002 כשמישהו פרסם שזה סרטן, ועד עוד לא השתחררנו מזה. אנחנו יודעים היום לתת טיפול בצורה בטוחה, בצורה אמינה, עם מאמרים מלפני 3 חודשים, עם פרוטוקולים של כל העולם. כל אנשים שמתעסקים בזה קובעים כל הזמן פרוטוקולים חדשים. אני עכשיו הייתי בכינוס בפירנצה שהביאו פרוטוקול חדש, איך אתה מנהל נשים אחרי כריתת שחלות. יש בזה המון ידע, זה נקרא רפואת גיל המעבר. למה רפואת גיל המעבר? תרשי לפתוח טיפה. בנוסף לסימפטומים, הירידה ברמת ההורמונים, או השינויים ברמת ההורמונים, יש להם משמעות בריאותית. משמעות בריאותית, זאת אומרת, פגיעה בלב, במוח, בעצמות, אנחנו יודעים בעצמות, אוסטאופורוזיס, בתפקוד מוחי מכל מיני, תפקוד מיני כמובן, אין כמעט עבר בגוף שלא מגיב. הבעיה באמת, שרופאים שגומרים בית ספר לרפואה וגומרים התמחות, כמעט לא שמעו על זה. כי כמו שבמקומות עבודה לא יודעים את זה, אפילו בבתי ספר לרפואה לא יודעים על זה. הדבר המוזר הוא שהמערכת הרפואית לא התייחסה לזה מספיק ברצינות, ולכן הרבה מאוד רופאים שלא מודעים לזה, ועם רצון טוב לעזור למטופלות שלהם, נתקלים בבעיות שהן בעיות של גיל מעבר, והם לא מבינים את זה. למשל, אישה שבאה עם כאבי פרקים ופיברומיאלגיה, מה שקוראים, מפגיזים אותה בכל מיני תרופות של פיברומיאלגיה, מזריקים לה למפרקים, סטרואידים, כל מה שהיא צריכה זה טיפה הורמונים. נשים עם קצת דכדוך ודיכאון, ממלאים אותם בציפרלקס, שאפשר לתת להם טיפול הורמונלי. זאת אומרת, רפואת גיל המעבר היא גם באה כדי ללמד רופאים את מה קורה לאישה ומה המשמעות של זה.
להכניס את הדיאגנוזה הזאת כאחת האופציות.
בדיוק.
שהם מביאים
יש
בחשבון.
יש לי מהמרפאה דוגמאות על אישה שסגרה מכון פילאטיס, בגלל שהיה לה סחרחורות 2 נסעה בכל העולם, עד שבסוף לקחה כדור הורמונלי וכל עבר. וכדאי שכל מי ששומעת אותנו, ומרגישה שיש לה צורך לעשות איזשהו שינוי, והיא לא מצליחה לעשות את השינוי הזה בעצמה, או שהיא קרה, כי יש הרבה, את יודעת, המון דעות וכל מיני, ללכת ולשמוע מישהו שמבין.
טוב, אני מודה שזה התחיל ככה מדחדך, אבל נגמר בכל זאת עם איזושהי נימה חיובית. זו גם פעם ראשונה שאני שומעת את הדברים, והם נוגעים לי לא רק בכובעי כמייצגת, אלא גם כמי שמתקרבת עוד שנייה לגיל שאפשר להתחיל. ואני מרגישה שבעיקר צריך אולי באמת להגביר מודעות בשלב ראשון, כדי שאחר כך יבואו כל הדברים החשובים שאמרת לנו, וירדו גם הם לשטח. אז אני מאוד מודה לך, דוקטור קופרניק.
זה מעסיק אותי.